עכשיו, אנחנו עוברים לחלק שנקרא אגדה, כן? הוא לא בדיוק אגדה, אבל זה לקוח מעולם האגדה, ותכף תראו. ובכן, ובכן רבותיי, גמרא עבודה זרה, דף י"ז עמוד א', בספר משלי בפרק למד א' נאמר, לעלוקה שתי בנות, הב, שאול ועוצר רחם, יש כאן תנ"ך, אם יש תנ"ך שלם, אז תביאו ונראה את הלשון של הפסוק במושלם. זה תנ"ך, יישר כוח. הנה, זריז. פרק למד. כן. ובכן. פסוק תתבב אלך. לעלוקה שתי בנות. הב. שלוש הנה לא תסבענה, ארבע לא אמרו הון. מה הם? שאול ועוצר רחם, ארץ לא שבעה מים, ואש לא אמרה הון. עין תלעג לאב ותבוז ליקהת, הם יקרוה עורבי נחל ויאכלו בני נשר. שלושה המה נפלאו ממני, וארבע לא ידעתים, דרך הנשר בשמיים, דרך נחש על יצור, דרך אונייה בלב ים, ודרך גבר בעלמה. כן, דרך שם נאפת, אכלה ומחתה פיה, ואמרה, לא פעלתי אבן. ועוד ועוד. לעלוקה, יש אומרים, זה שם פרטי, עלוקה. והלמד זה כמו לדוד, לשלמה, לעלוקה. ויש אומרים, לא, עלוקה זה טפיל מוצץ דם, והוא מהווה סמל לאותם גורמים שהם תובעניים מאוד מאוד, הב. אז השאול מצטיירת כאן, הקבורה, המיטה, הגיהנום, מצטייר כגורם הב. כל מה שיותר, בני אדם מתים, נקברים, מתים, נקברים, לא נגמר. ועוצר רחם, הילודה. יש ילודה בעולם, לא נגמר. הב, כן? אז עכשיו, מזה חז"ל פיתחו כל מיני מסרים. הנה בואו נראה. נאמר ככה, לעלוקה שתי בנות. מי הב? אמר מר עוקבה, שתי בנות שצועקות מגיהנום, אומרות בעולם הזה, הווה, ומה נינהו? מינות והרשות. כלומר, חז"ל ניצלו את הפסוק הזה כדי לדרוש בדרך של דרשה אגדית, ואומרים, דע שיש בעולם הזה שני גורמים מאוד מאוד שואבים, תובעניים, המינות והרשות. המינות, כלומר, זה הכפירה. אם אדם נתפס לרשתה של הכפירה, הוא נשאב. משם הוא כבר יכול להמשיך הלאה. יש לנו כאלה. לא מזמן ראיתי בערוץ 7, אחד בשם קופה, קופה, שאני יודע מה. השם יצילנו, השם יצילנו. איך הוא מחרף, מגדף וכו' וכו', השם יצילנו. מי שנשאב, הוא נשאב ויכול להגיע רחוק רחוק. אז אמינות, הכפירה, ברגע שאדם מתחיל בה, הוא נשאב אליה. הרשות היא גורם שלטוני תובעני מאוד מאוד. פה מיסוי, פה חיובים, ופה חיובים, ופה חיובים, תובעני. והרבה פעמים מנצלים את כוח השלטון כדי לשאוב מן הבריאות שלא בצדק. מתוך מקור של כוח לוקחים את הדברים האלה שלא בצדק. ואז אומרים חז"ל, דע לך, אלה אשר בעולם הזה נשאבו למינות ולרשות, למינות, הב, כל מה שיותר להסתער על קודשי ישראל ולנגח אותם, נגח אותם. מי שנשאב לכך, אז בעולם הבא, בגיהנום, הוא יתייסר ייסורים גדולים, כאילו הגיהנום היא משהו ששואב אותו. הב, אתה אמרת בעולם הזה הב, אז שם הוא יתייסר ייסורים גדולים מאוד מאוד, בגין הוולגריות הכפרנית שלו, אז נשמתו תתייסר ייסורים גדולים מאוד מאוד בעולם האמת. אותו דבר גם גורמים אשר היו רשעים משחיתים מבחינת היחס לצרכים או לזכויות של הבני אדם בעולם הזה, הם ישלמו את הדין בעולם האמת, בעולם האמת והנצח. הם אמרו כאן הב, יאמרו להם שם בעולם האמת והנצח, נשמותיהם תתייסרנה בגלל הפשעים שהם עשו בעולם הזה. כך חז"ל ניצלו את העניין הזה של עלוקה בשתי בנות, הב, כדי להעביר מסר על העניין הזה של המינות והכפירה. המשיכו חז"ל ואמרו, אקא דאמרי, אמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל גיהנום צועקת ואומרת, הביאו לי שתי בנות שצועקות ואומרות בעולם הזה, הווה הווה. כאילו יש ציפייה בגיהנום להעניש את אותם גורמים של הווה הווה בעולם הזה. יש ציפייה כביכול בגיהנום. זאת אומרת, הרמב"ם מסביר, זה אך טבעי שבני אדם ששחיתו את נשמותיהם בעולם הזה, שזה טבעי מאוד מאוד שנשמותיהם תתייסרנה, ונחרטה הנפש ההיא, היקרת תיקרת, מין קריטות מתמדת של אותם נשמות מרשיעות בעולם הזה. חז"ל הוסיפו עוד ממד בדרשנות הזאת, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. זאת אומרת, כאילו נחסמת אפשרות התשובה בפני גורמים כאלה, כל באיה לא ישובון. אבל יש עוד הגד, ולא ישיגו אורחות חיים, כלומר הם ימותו, אין להם בעולם הזה יכולת לכאורה להמשך לחיות. שואלת הגמרא, וכי מאחר שלא שבו, היכן ישיגו? כלומר, אם באמת לא יכולים לשוב בתשובה, כל באיה לא ישובון, אז ודאי שלא ישיגו אורחות חיים, מאיכן ישיגו? מילא אם פתח התשובה פתוח בפניהם, אז לחיה זה בסדר גמור, אבל אם פתח התשובה לא לפניהם, אז איך ישיגו אורחות חיים? הכי כאמר, ואם ישובו לא ישיגו אורחות חיים. כלומר, גורמים כאלה ששחיתו את נשמותיהם בעולם הזה ברמה גבוהה, לא יוכלו לשוב בתשובה. והללו שיוכלו לשוב בתשובה, התשובה תהיה מאמץ אדיר מאוד בין כוחות הנשמה ובין כוחות הגוף, כי הגוף כבר שאב את הנשמה לעולמות של תוהו ובוהו, לעולמות של חושך ואפלה, לעולמות של שלילה. אבל משעה שהאדם מרגיש, יותר נכון מגיע לתובנה, שהוא טעה בגדול, הוא מתאמץ מאמץ עצום לשוב בתשובה, אז מתערער האיזון בין הנפש ובין הגוף, והוא שב בתשובה, אבל מת. כי האיזון בין גוף ונפש מתערער. זה דומה, אם תזכרו, בכיוון ההפוך. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שיש עניינים אלוהיים עמוקים מאוד מאוד, שאדם אסור לו להסתער עליהם בטרם יכשיר את עצמו היטב היטב. כי אם הוא ייכנס לעניינים האלוהיים בלא הכשרה אמיתית, יסודית, אחת מהשתיים הוא אומר, או תתטרף עליו דעתו או ימות. והסברנו בזמנו כשלמדנו את המורה נבוכים, מה זה או ימות? כי יש מציאות כזו שאם אדם מתאמץ מאמץ שכלי מאוד גדול, שזה מעל לכוחותיו הגופניים להכיל את אותו מאמץ רוחני ושכלי, מתערער האיזון הזה, הוא עלול למות מרוב עוצמה כזו. יש מציאות כזו. אנחנו יודעים שהגמרא בהמשך מספרת, עכשיו אני עובר מתחום המינות לתחום המין, על אליעזר בן דורדיה, שלא הייתה זונה שלא נזקק לה. זאת אומרת, שקע במתירנות ברמה המאוד מאוד קיצונית. וכשהוא רצה לחזור בתשובה, אמר לו רבי חנינא בן תורדיון, אם יעשה כך וכך, אמר לו, האם אני אוכל להתקבל, תשובתי תתקבל? אמר לו, כן, אם תעשה כך וכך, תשובתך תקבל. שם, כך הגמרא אומרת, אני רק מקצר, שם את ראשו בין ברכיו, גאה בבכייה, ויצאה נשמתו, ואמרו, אשריך לעזר בן דורדיה שיצאה נשמתך בטהרה. ובזמנו הסברתי לכם, מה זה נקרא שם ראשו בין ברכיו? שני כוחות יש באדם. הכוח היצרי זה למטה, והכוח היוצרי זה למעלה. אנחנו מברכים כל בוקר ששמים את הכובע על הראש, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. כשאנחנו חוגרים חגור, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. איזהו גיבור הכובש את יצרו. אנחנו צריכים לתת את העוצמה הרוחנית לשכל על פי תורת השם, ואז אנחנו בתפארת. אבל זאת בתנאי שנשתלט על היצר שלנו. היה והיצר שלנו השתלט עלינו, זה אובדן השכל, זה נחלטה הנפש ההיא, נחלטה הנפש ההיא. מה שקרה עם אליעזר בן דורדיה, כשהוא עשה את המעשה הטוב להקל מיסוריו של רבי חנינא בן תורדיון, אזי כשהוא הבין או גיהנום ונחלטה הנפש ההיא או עולם הבא, גן עדן, שם ראשו בין ברכיו וגאה בבכייה אמיתית, אוי לי ששכלי במקום להוביל אותי בחיים הובל על ידי היצר דלמטה. זה נקרא שם את ראשו בין ברכיו, הובל על ידי היצר דלמטה. ובחייתו הייתה בחייה אמיתית שנבעה מהכרה עמוקה מאוד עד כמה התנף על ידי המתירנות הנוראה, ואז יצאה נשמתו, כי תערער האיזון בין הכוחות הרוחניים והכוחות הגופניים שיש לו לאדם. ולכן גם כאן בגמרא מביאים דוגמאות, האומנם באמת אדם ששב בתשובה ימות, אז יש מציאות כזו ויש מציאות אחרת. אומרת הגמרא, זו לא שבה בתשובה אמיתית, לכן היא לא מתה. אבל עדיין התשובה לא אמיתית. אבל זו שבה בתשובה אמיתית ומתה. ההיגיון אומר, אומר הפוך. אם היא שמה בתשובה אמיתית, היא לא צריכה למות. ואתה אומר, זו שלושה בתשובה אמיתית. אני לא אומר, אני פשוט לא קורא לכם כדי לא להאריך, כן? אבל, זו הנקודה החשובה. ואשר אני אומר, מי שהרחיק לכת או הרחיקה לכת בעבריינות, ושם הגמרא מדברת על מישהי שאומרת, על מה לא עברתי? עברתי על עבירות רבות מאוד מאוד, שהקטנה שבהם, הקלה שבהם, הקלה שבהם, שבני הקטן הוא מבני הגדול, למי שמבין. וזו הקטנה שבהם. כן? אז תבינו לאן הדרדרה אותה אישה. לאן הדרדרה אותה אישה. ואז השאלה, האם תשיג אורחות חיים או לא תשיג אורחות חיים? בתשובתה. אם היא תהיה זכאית והיא תשוב בתשובה ותכיר עד כמה הדרדרה מטה, אז היא תמות, אבל זה סימן טוב. אבל כל עוד לא שווה בתשובה, זה כאילו גיהנום זועקת אליה, הב הב. את אמרת בעולם הזה, הב הב, ונתמת ממתת שערי תומעה, באופן טבעי נשמתך נשאבת לעולם של יקרת תיקרת, הנפש המאה. זה המסר, כן? אז תבינו את הדקויות שיש בדרשנויות הללו שיש כאן. ומכאן אנחנו מגיעים למשהו מעניין ובו נחתום, והוא זה. האם יש מצב כזה שבני אדם לא מקבלים אותם בתשובה? אז שימו לב, שוב אנחנו בשוט הריבד, מורי נשאל, והוא אומר ככה, שאלה, איך להתייחס לרוצים לחזור בתשובה? תשובה, כל יהודי שרוצה לחזור למוטב, יש לעזור לו ולעודדו בכל מה אפשר, ולא להביט על שום דבר. בחבלי אדם המשכם, בעבותות אהבה, כך מורי אומר, צריך לקרב כל אדם, ולא לבוא אליו בתובענות, בקטרוג, שקט, גוי כמוך, לא. בחבלי אהבה המשכם, לקרב כל אדם. אם רק רואים גילוי רצון, מעודדים אותם, ומטיפים להם שידברו על לב בניהם. ואם לומדים בבתי ספר חילוניים, יש להסביר להם חומר המעשה. כי בבתי ספר חילוני, מזכירים, מה הם כבר ילמדו? מנשאבים לעולם של חילוניות. הרב אברהם חמאמי כאן מציף את הסתירה. הוא אומר לך אורה, הרמב״ם סותר את עצמו. מדוע? כי הרי בהלכות עבודה זרה, זה אתה תחזיר שם, תשלים את מצוותך. בהלכות עבודה זרה, בפרק ב' הלכה ה', כותב הרמב״ם את הדברים הבאים. ישראל, כלומר יהודי, שעבד עבודה זרה, הרי הוא כגוי לכל דבר, ואינו כישראל שעובר עבירה שיש בה סקלה, ומשומד לעבודה זרה, הרי הוא משומד לכל התורה כולה. וכן המינים מישראל אינם כישראל, כלומר אינם כיהודים לדבר מן הדברים, ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם, שנאמר, כל באיה לא ישובון ולהשיגו אורחות חיים. אז אומר רב חמאמי, איך מורי אומר, צריך קרב כל אדם? הנה,
צריך קרב כל יהודי, כאן הוא אומר שזה כבר לא נחשב יהודי.
בסדר, רק רגע. עכשיו, ויש לנו אבל, רבותיי, פרק ג' מלכות תשובה, הלכה י' פרק ג' מלכות תשובה, הלכה י' כל אחד ואחד מ-24 אנשים אלו שמנינו, כלומר שמעוקבים בתשובה, אף על פי שאין ישראל, אין להם חלק לעולם הבא. ויש עבירות קלות מאלו, ואף על פי כן, אמרו חכמים, שהרגיל בהן אין לו חלק לעולם הבא, כדי להתרחק מהן ולזהר מהן. ואלו הן, הוא מונה המחנת, חברו, במבזה, תלמיד החמים, וכו' וכו'. ואחר כך אומר הרמב״ם, במה דברים אומרים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעולם הבא? ושמת בלא תשובה. אבל אם שב מרשעו ומת, והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא. שאין לך דבר שעומד בפני התשובה, אפילו כפר בעיקר, כל ימיו, ובאחרונה שב, יש לו חלק לעולם הבא. שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפתיו. כל הרשעים והפושעים והמשומדים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה, בין בגלוי, בין שחזרו במטמוניות, מקבלים אותם. שנאמר, שוב בנים שובבים, אף על פי שעדיין שובב הוא, הרי בסתר בלבד חוזר ולא בגלוי, מקבלים אותם בתשובה. כלומר, מלכות תשובה אנחנו למדים שצריך לקרב כל אדם, אפילו אלו שנאמר שהתשובה נחסמה בפניהם, אין דבר שעומד בפני התשובה. ולכות עבודה זרה אומר, אלה ואלה לא מקבלים אותם בתשובה. אז הוא משיב ואומר ככה, על הסתירה לכאורה בדברי רבנו, שאין מקבלים את המינים בתשובה לעולם, ולבין מה שכתב בלכות תשובה, שאם שב מרשעו והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא, אז הוא אומר ככה, ומה שכתב רבנו בסוף איגרת השמד, וכן, אין ראוי להרחיק מחלי שבתות, פרש לנו מורי, דמיירי במחלי שבת לתאבון. כלומר, אם אתה רואה מחלי שבת לתאבון, אל תרחיק אותו, תקרב אותו. אבל אלה שמטריסים מחלי שבת ורסיה ומטריסים, זה אתה לא יכול לקבל אותו בתשובה. ואני סיפרתי, שאחרים, פעם אחת אני חוזר בית הכנסת עטוב תלית בשבת כדרכי בקודש, אני והפמלה שלי, ועברנו דרך רחוב מסוים, ומישהו אחרינו דלק בקטנוע יום שבת, אבל עם גז. אז אמרתי לבני הפמלה שלי, אל תסתכלו אחור פני ינציב מלח, כי מי יודע, אולי זה מתגרה, רוצה להרגיז אותנו וכו' וכו'. והמשכנו כדרכנו רגיל. אותו אחד נתן גז במהירות והגיע מולי ביום שבת. עצר ממולי, הרים את הקזם על הראש ואומר, שבת שלום כבוד הרב, כמה אני אוהב אותך, אני רואה אותך אחריך, הייתי להגיע לך שבת שלום. נו, לקרב אדם כזה או לא לקרב אדם כזה? הרי הוא מחלה שבת פרהסיה, אבל הוא מחלה שבת פרהסיה לתאבון.
לא להכניס.
כן, הוא חושב שהוא עושה עונג שבת, לא יודע מה. כן, בבורות וכל אלה. בוודאי שיש לקרב אדם כזה, בוודאי. כן, אבל אדם אשר עושה לחיס, כן, זה עסק אחר. אני אמרתי בלחיס, לפני הרבה שנים, סגרו את רחוב השומר בשבת בבני ברק, בשרשרת. זה היה דווקא בזמן ראש עיר. איך קוראים? מפדלי, גוטליב, זכרם לך. נסעו מכאן מקריית אונו אנשים חילונים בשביל לפרוץ את השער, והם לקחו ג'יפ עם מנעה קדמית והגיעו לשם, איפה שם החסום, נתנו גז ופרץ את השרשרת, שרשרת עבה, השרשרת עפה על ראשו של הנהג כי זה פתוח ונהרג במקום. אז אמרתי, הנה, פעם ראשונה כבר בתולדות העם היהודי שיש מחלל, איך קוראים? מחלל שם שמיים, מת על חילול שם שמיים. כמו שיש מת על קידוש השם, מת על חילול שם שמיים. כן? זאת אומרת, יש איזה מין דחף פנימי נגד השבת, נגד דברים כאלה וכו' וכו'. אנשים כאלה איננו יכולים לקבל אותם. כי לך לדעת, הוא נמצא יש שם רחוק, הוא חולק, כל כוונתו לקטרג, כל כוונתו זה יקלקל אותנו, יקלקל את בנינו, זה לא.
אבל אחד יכול לקבל שכל ולעשות הכל.
לך שיביע.
אוקיי.
ברור, לך שיבצר את השינוי הזה, בוודאי, עליהם לא זה. אבל לבוא, להתעלם, לחבק אותו, לנשק אותו כמו כולם, להכיל אותו, אי אפשר, זה מקלקל.
המטריס, הוא לא נמצא שם בנקודה שאתה יכול
לקרב
אותו, הוא
בעיני... לא, אבל אתה נפגש איתו ברמת כוסית בעירייה. כן? אז אתה מתחבק איתו, מנשק איתו, בכל אלה. אז לכן צריך לדעת בדברים האלה, איך לשמור דיסטנס במקרה כזה, כי אחרת כולם שווים. אז למדנו רבותיי על כללים חשובים מאוד מאוד בדרכי התשובה. עד כאן.